שלושה הפסדים רצופים, פעמיים משערים בדקות הסיום ופעם אחת אחרי שכבר עלו ליתרון. פתאום לנצח נראה כמו נס, נס שבחנוכה 2023 כבר לא יקרה להפועל באר שבע. ספורטקאסט 7, פרק מספר 318, יניב, הייאוש לא נעשה יותר נוח. אהלן חברים, מה שלומכם? יניב סול, אתר ועיתון 7, מה שלומך אתה, שותפי?
וואלה, היה כדורגל השבוע?
לא יודע, נראה לי שראית, לא? אתה מסכים איתי ש... זהו, זה נראה שאנחנו הולכים להסכים פה, אם ככה אתה פותח, אבל הפועל באר שבע אומרים שהיא שיחקה, זה לא בדיוק היה נראה ככה, אבל כן.
תשמע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שבשניים משלושת המשחקים האחרונים, חזרתי מהעבודה עייף, איכשהו ראיתי את המשחק בטלוויזיה, פתאום מצאתי את עצמי מתעורר, דקה 90 ממשהו, ובדיוק מגיע הגול.
די, שם בתל אביב, מה שלומך?
מה שלומי, עדיין מתאושש מזה שהפכנו לקבוצה תחתית, וזה אפילו לא מזיז לי, ממש לא אכפת, ממש לא משנה.
המסר מובן. אייל חטב, שכרגע לא באף גוש, לא בית, לא יציע דרומי, מה שלומך?
שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב, שלום כמובן לאלו שגם היום כשעשרה גיבורי ישראל נקברים אחרי שהלכו לשמור לנו על הבית, כן, על הבית של כולנו, עדיין דבקים באמרה שכשהתותחים רועמים המוזות שותקות, אז גם היום אני אשתוק.
זהו, אז בעצם אני בטוח ששמו לב, הפרקים האחרונים, אתה כאן איתנו, אבל אתה לא באמת שותף, ואנחנו הכי מכבדים את זה בעולם, אם אתה רוצה, לדעתי אולי כדאי גם שבאמת תסביר שזה לא, שיש מאחורי זה איזושהי מחשבה, שאנחנו מכבדים אותה.
אז אני אקריא לך משהו שכתבתי לחבר השבוע, ששאל אותי בעניין, אז ככה סיפרתי לו, ככה זה מה שנקרא as is, תיקחו את זה גם לאן שאתם רוצים, כל אחד יכול לשפוט את זה באופן שהוא מוצא נכון, אני אגיד ככה, ב-2006 עבדתי בידיעות אחרונות ספורט, הייתה מלחמת לבנון השנייה, היא התחילה עם החטיפה של גלעד שליט ומלחמה בדרום, ונמשכה עם החטיבה של רגב וגולדווסר זל, ואז משם עברה לצפון. הייתי מגיע למשמרות ערב אחרי שכל היום היו דיווחים על קרבות והרוגים, כל יום אותו דבר. החברים למערכת היו בינתיים רואים ערוצי ספורט, בעיקר מחול, יורוספורט וכאלה, משחקי טניס, ניסו לשמור איכשהו על השגרה, היו צועקים, קופצים בגולים, אני ישבתי בצד והסתכלתי עליהם ככה בפליאה. זה הפריע לי מאוד, הייתי דרוך כמו קפית, ובכל רגע שהתאפשר לי, קפצתי לדסק החדשות להתעניין מה קורה במצב, מה קורה בחזית הלחימה. בלילה אחרי משמרות הם היו יוצאים לאכול, פעם דיקסי, פעם בורקה סמיקה, מי שמכיר, פעם לשתות משהו. אני סירבתי תמיד ודחיתי את זה בנימוס. מיירתי להגיע הביתה, להדליק חדשות. איך אני יכול לצאת לבלות כשיש מלחמה? איך אפשר לצאת לשתות משהו כשחיילים נהרגים? מצפונית זה לא היה אפשרי מבחינתי גם היום, גם לא ערכית וגם לא מוסרית. בסוף המלחמה, ואפילו עוד במהלכה, יצא איזה דיבור על מדינת תל אביב, ככה זה היה הלך הרוח במדינה. דיברו על תרבות בתי הקפה של תל אביב, שאנשים בתל אביב ממשיכים ללכת למסעדות כרגיל, היו אפילו כתבות בטלוויזיה שסיקרו את התופעה הזו, של הניתוק ממה שקורה במדינה, של החוסר בסולידריות, ככה זה נקרא, סולידריות. גם חיילים שהיו בלבנון השנייה סיפרו שהפריעו להם בקרב, הפקודות הלא ברורות, הימחים הלא מזוודים, וכן, כן, גם התחושה הזו שהם קיבלו מהבית, שלא כל העם איתם, שבזמן שהם נלחמים בבינץ' בל, אנשים יושבים לשתות קפה בתל אביב. אז אחרי כמה שנים היה עוד משחק, אפילו שניים אם אני לא טועה, ואני לא טועה, שהיה לילה של טילים על באר שבע, ממש לילה של סירנות ואזעקות, 5-6 אזעקות בין שישי לשבת, קמים בבוקר, וההתאחדות לכדורגל לא מתחשבת בפועל באר שבע, ומחליטה בכל זאת לקיים משחק, וללא קהל, איזה יופי, אחרי שכל השחקנים לא ישנו לילה שלם, הם יעלו למגרש, כמובן שזה היה פגיעה נטו בנו, ולא בקבוצות האחרות שישנו כמו שצריך במהלך הלילה. אני גם אזכיר לכם, זה היה פעם אחת בני יהודה חוץ בבלומפילד, ופעם שנייה קריית שמונה בבית. אני הזדעקתי, אז לא הייתי בכלי תקשורת כלשהו, כבר הייתי מחוץ לעיתונות, הזדעקתי שהיה חייב לא להתייצב למשחקים האלה, ויהיה המחיר אשר יהיה. כשאני אומר שקבוצת כדורגל, אני אומר את זה תמיד, דרך אגב, זה לא מהיום, שקבוצת כדורגל היא קודם כל העיר שלה, והאזור שלה, והתושבים שלה, לפני בכלל המשחק עצמו, והתוצאה, ומי הבקיע, אני באמת מתכוון לזה. כשיורים טילים, מבחינתי, לא משחקים. אז לצערי ולאכזבתי, בעלת הבית שלנו, אתם כבר מכירים, היא תושבת תל אביב, היא לא חושבת כמוני, ולרוב, לרוב, זה גם אחת הביקורות הגדולות שלי, שלי עליה, היא נוטה לקבל החלטות שהן בקונצנזוס. אז מצטער, אני לא מיישר קו עם הזרם, ולא נותן יד להתעסק בהנאות החיים, כשיש מלחמה 40 קילומטר מהבית, או כשפלוגת מילואים באה לפוצץ פיר, שאתמול ירו ממנו על הבית של שי מוגילבסקי באופקים, ובזמן שהיא מפוצצת את הפיר הזה, מתפוצץ עליה המטען והחיילים מתים. זה לא אני, זה לא מה שחונכתי עליו, וזה גם לא מה שאני מחנך עליו היום כשאני מורה. בידור להמונים וכסף נזיל ממאמרי הטוטו לא משנים את האני מאמין שלי. מי שרוצה להמשיך לצפות ולהתנהג כרגיל כאילו לא היה 7 באוקטובר, בבקשה, שלושתכם, אני מכבד אתכם, הכל טוב, לא כועס, לא שופט אתכם. באמת באמת, תעשו את זה מכל הלב, כמו שאתם רגילים, כמו שעשיתם את זה לפני. אני לא שם. אני עוד לא מצליח לתושש, ועוד לא מצליח לחזור לשגרה. אולי אעשה את זה כשמתישהו, כשהמצפון שלי יאפשר. רק בקשה אחת יש לי, כי בכל זאת הקבוצות כדורגל וכדורסל עדיין פתוחות אצלי, ומדי פעם אני נכנס לראות שלא קרה משהו חריג. בבקשה מכם, פחות התלהמות, פחות תינופים, פחות ללבות את האש. אני לא אומר את זה מאהבת ברדה או משנאת ברדה, זה לא רלוונטי בכלל. פשוט בעת הזו, האוזן לא יכולה לשמוע דברי ערס. יש דברים חשובים יותר, אנשים. זהו, זה הכל.
תודה רבה, יאללה, לשיתוף, וואללה, זה מרגש, ובהחלט חומר למחשבה. אני רק רוצה אולי איזה סינגור קטן, כאילו כשדיברת שכאילו אלונה היא גם גרה בתל אביב וזה, אבל בוא... לא נשכח שלפחות באירוע הנוכחי, אתה יודע, במשפחה של המגויסים, גם הילדים, בעלה, הבנתי גם אחד האחים של בעלה, זאת אומרת, לא השר, יש עוד אח שהוא גם מגויס, זה אלונה בהחלט ב...
כן, כן, אני אמרתי את זה בהקשר לאותם
שני
משחקים, שני אותם משחקים שקוימו ללא קהל.
אני גם לא חושב שאלונה כל כך בעניין של כדורגל בימים כאלה, כאילו זה לא... לא נראה שהקבוצה מעניינת אותה, זה א', ב', אם יש איזושהי מטרה לכדורגל, וזה שאנחנו בכלל מדברים פה, אז אם יש לוחם אחד, או חייל אחד, או מישהו מהמפונים, שהיה נהנה לשמוע אותנו, וזה קצת מעביר לו את הזמן, מספיק אחד, אז א', אנחנו עושים את שלנו, חבל רק שהקבוצה שנועדה לגרום להם לחייך, למרות כל מה שנעשה מסביב, לא מצליחה לעשות את זה. כי אנחנו לא נהנים מכדורגל בכל מקרה.
טוב, אז זהו, בואו מה שנקרא, ובמעבר חד, נגיע לעסק של שמו התכנסנו. בעצם, באותו הקשר, לפני שנדבר על הכדורגל עצמו, אייל כבר אמר את דעתו, אני חושב, בסיום, בנוגע לזה שאתה יודע, להוריד את גובה הלהבות, האם אפשר וצריך לשפוט את הפועל באר שבע מבחינה או שהמלחמה צריכה לגרום לנו להיות עדינים. עכשיו אנחנו כאילו, אנחנו לא באמת, כאילו, אני לפחות מקווה, אני מגדיר את עצמנו לא כמתלהמים, גם בקוד שלנו היא חריפה, ואנחנו עושים אותה, מעבירים אותה בצורה מכובדת. אין לי תשובה כל כך, אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת, מה שבטוח, שבמצב דומה ללא מלחמה, אם הפועל באר שבע הייתה פותחת טעונה, ואחרי 8 מחזורים, היו 8 נקודות בלבד, אני, אתה יודע, זה לא דברים שאפשר להוכיח אותם, אבל אני די בטוח שהיה היום זעזוע בהפועל באר שבע. עכשיו דעתכם, יני ועדי.
אני לא בטוח, אני הייתי מעדיף לסמן את מצבו של אליניב באיזה בדיחה שככה אני זוכר מזמן, תקצרו אותי אם זה טיפה ארוך, אני אנסה לקצר. אברהם מגיע לצבא, קוראים לו ליחידה מיוחדת, הוא עושה רעיון לפני הקבלה ליחידה המיוחדת. שואלים אותו, תגיד אברהם, מה קורה אם אתה רואה מחבל, בא מולך? הוא אומר, אני מוציא אקדח ויורה בו. שואלים אותו, תגיד, ואם אתה רואה קבוצה של מחבלים באים מולך, הוא אומר וואלה אני יורה במחבל הראשון, זורק רימון, הורג את כולם, שואלים אותו ומה אם קבוצת מחבלים באים ומאחוריהם טנק, וואלה מתחבא, קורא בקשר למטוסים שיגיעו, אם לא מנסה לעשות מה שאני יכול, שואלים אותו וואלה אם זה קבוצת טנקים ומחבלים, אברהם מסתובב ואומר תגידו מה רק אברהם בצבא? זה בדיוק מה שקורה עם אליניב, אנחנו בזמן האחרון מסתכלים על זה, אליניב, 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 אבל אין מסביב, אין כאילו, הוא לבד? זה אמור להיות ככה בכלל?
מה, הייתי מה זה שמח אם היית בוחר דוגמה אחרת בימינו, אבל הלכת על זה. אז אוקיי, ברור לכל שלא אליניב הוא השם היחיד במצב, אבל אנחנו בכדורגל, וידוע שבכדורגל, כשהקבוצה במצב כל כך רע, והפועל באר שבע בהחלט במצב כל כך רע, כשכל השחקנים, אולי יוצא מן הכלל אחד מיגל ויטור שעדיין שומר על רמה סבירה, וגם השוער אליאסי שאי אפשר לבוא אליו בטענות, כשכולם כל כך מתחת לרמתם המצופה ואפילו המוכרת, סימן שיש בעיה הרבה יותר גדולה, וכן, האחריות היא גם עליהם, וכן, האחריות היא גם על אלונה וההנהלה, לא שיש לה פה בשבע הנהלה, אלא אלונה וגיא פרימור, זאת המערכת, שלא ידע לייצר סגל טוב יותר, לאביזרים טובים יותר, אבל עדיין, אלניב ברדה הוא ראש המערכת, אלניב ברדה בפועל באר שבע הרבה יותר ממאמן, והאחריות היא עליו, ואתה רואה גם את מה שהוא אומר, אתה רואה שהוא אומר בעצמו, הוא זרק איזה משפט, אף אחד לא שם לב לזה, אבל זה משפט מאוד משמעותי, הוא אמר, מה שאנחנו עובדים עליו כל השבוע, אנחנו לא מצליחים להביא אותו למגרש, לפני המשחק, יום יומיים לפני, בסינק ששלחו לתקשורת, הוא אמר, נגד סכנין, נתן לנו מחצית אחת טובה, עכשיו המטרה נגד נתניה, היא שיהיו לנו יותר ממחצית אחת טובה, אני לא יודע אם להפועל באר שבע, היו שתי דקות טובות נגד נתניה, וזה רק הולך ונראה פחות ופחות טוב, ויש המון סימנים מעידים, אתה יודע, עצם זה שהפועל באר שבע, נגד מכבי חיפה, הגיע למשחק שהיא 0-0, פחות טובה מהיריבה שלה, בתוספת הזמן היא מגיעה להזדמנות נהדרת ומחמיצה אותה, ואז נגד מכבי חיפה דקה אחרי זה היא מפסידה, היא סופגת שער ומפסידה. זה קרה בדיוק אותו דבר, אחד לאחד נגד נתניה, אז סימן שמישהו פה לא לומד, לא מפנים, תסתכל על הקבוצות שהפסדת להם, בני סכנין, אילה אל מכה, הסבית השינוי מהספסל, מכבי חיפה, רפאלו ודין דוד הם אלה שכבשו, שחקנים שלו מהספסל, גם עכשיו אני לא זוכר אפילו מי הכניס, אבל זה גם שחקן ספסל, אחמד סלמן, יפה, שחקן ספסל, מה תורמים שחקני הספסל של באר שבע? בעצם כלום, כמו גם שחקני הרכב, ממש כלום, אז נכון נגד חיפה זה חתואל החמיץ, עכשיו זה אלון תורג'מן החמיץ, נגד חיפה זה אבו עביד, עשה את הטעות, עכשיו זה אראל שלום, אתה יודע, משהו פה, כל המערכת המקצועית, מה שאנחנו רואים על הדשא, לא מתפקד, ואליניב, לכל הפחות, צריך גם להודות בזה, שגם הוא חלק מהבעיה, זה לא אומר שהוא חייב להתפטר, בסדר? אבל אני מזכיר, אליניב, מה שיפיין אותו, מה שהפך אותו לסמל הבאמת גדול של הפועל באר שבע, שכאילו הסיפור בגדול הוא שאליניב, למען הפועל באר שבע, קיבל החלטות שלא טובות לקריירה שלו, ובראש ובראשונה מדובר על החזרה מבלגיה להפועל באר שבע, אז קבוצת תחתית שיוכל להגיע לכל קבוצה בארץ, מכבי חיפה, או להמשיך קריירה בחול, כי הוא עדיין היה טוב בחול, זה לא שהוא סיים את דרכו בחול ולא רצו אותו יותר, אז הוא חזר לארץ וחזר לבאר שבע. אליניב חזר בסיאו, להפועל באר שבע קבוצת תחתית, זאת אומרת, עשה משהו כדי להקריב את עצמו, ואני חושב, אליניב לא חייב, אליניב, אני אשמח, יותר מאשמח, אם הוא יישאר בהפועל באר שבע, לעוד עשרות שנים, הוא לא צריך ללכת הביתה, מה שנקרא, אבל מישהו אחר צריך לאמן להם את הפועל באר שבע, אליניב צריך להישאר במערכת, לעשות צעד אחורה, או איך שלא תקראו לזה, לחזור להיות מנהל מקצועי, כי גם נדרש מאוד 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 מנהל מקצועי, להביא מאמן, אז כן, אין מאמנים בחוץ, אם אלונה רוצה, היא תדע להביא מאמן, גם אם אין מאמן בחוץ. אני מזכיר, גם יוסי אבוקסיס, כשהגיע לבאר שבע, הוא החליף את בחר, והוא היה תפוס, הייתה לו קבוצה, זה הביא אחרי זה להפועל באר שבע גביה, גם כשרוני לוי עזב את באר שבע, אמרו שאין מאמנים, אז הפועל באר שבע המציאה את אלניב ברדה, וזה גם הביא לגביע באותה עונה, זאת אומרת, אפשר עוד להציל את העונה הזאת, רק צריך לעשות את המהלך, אבל שוב אני אחזור אחורה, אין ספק שגם המלחמה פה, אתה יודע, מוציאה את החשק, אני אומר לעצמי, מה, כאילו, אני לא מצפה שאלונה עכשיו תבוא ותעשה איזה זעזוע, אמיתי, אני לא מצפה ממנה, בגלל זה היחיד שאני מצפה ממנו זה אלייני, ושוב לא ללכת הביתה, להישאר במערכת, אבל לשדרג את המערכת בצורה אחרת. עדי, מה אתה חושב?
אני חושב שבשייט יש לך את האופציה לזרוק שיעוט אחד לא טוב, כן? בדרך למדליה אולימפית. לנו אין את האופציה לזרוק את העונה הזו, כי לזרוק את העונה הזו בסופו של דבר יכול להסתיים אפילו בירידת ליגה.
שנייה, אני רוצה להתעכב איתך.
הפועל באר שבע הפכה ממועמדת מובילה להיות אלופה מועמדת מובילה לירידה, כן? אנחנו שנייה משם, זה ברור לכם, כן?
עדי, אני חושב שאם יש עונה לזרוק, עדי, שנייה, אני חושב שאם יש עונה לזרוק, זאת העונה הזאת שדוגרי, היא הכי פחות מעניינת בכל עונה רגילה.
אבל מה שאני אומר זה שאי אפשר לזרוק את העונה הזו, משתי סיבות. קודם כל, אתה צריך גם בעונה הזו להיות באירופה, גם בעונה כל כך, שהתחילה באופן כל כך נורא, אחד. שתיים, אני חושב שלזרוק את העונה הזו יכול להוביל למקום שאנחנו פשוט נרד, נקודה, לא כאילו. הקבוצה הזו הנוכחית היא קבוצה מספיק חלשה כדי לרדת ליגה. אין שאלה בכלל. זו קבוצה נטולת כישרון כרגע, נטולת אופי ונטולת שחקנים שיכולים להרים אותה. שוב, הכל נכון לעכשיו. האם הדברים האלה יכולים להשתנות? אני מניח שכן, כי בסופו של דבר עם כל הבעייתיות בסגל, יש בהפועל באר שבע מספיק שחקנים טובים כדי לעשות לפחות מרכז טבלה, לפחות.
אז לפי מה שאתה אומר, אלונה צריכה להוביל שינוי.
ובזה שהליגה הזו כבר בעצם לא משמעותית, ואם כבר לזרוק עוד נעס את העונה הזו, מלא מצב רוח גרוע, ולאף אחד לא אכפת, ווואלה, תוך שתי שניות, אנחנו נרד ליגה, פשוט.
אז דבר איתי פרקטית, אלונה צריכה להזיז את אלניב מתפקידו?
אני חושב שמאוד קל כל העניין הזה של להזיז מתפקידו, כשם שבסופו של דבר היה קל להיפרד מברק בחר, אוקיי? הרי אם היינו יודעים שברק בחר הולך לקחת שלוש אליפויות עם מכבי חיפה, לא בטוח שאלונה ברקת הייתה אמרת לתת לו את הביתה
שלו. למה? מישהו חשב שהוא כבר לא מאמן?
או איך שרוצים להגדיר את זה.
למה? כשהוא פותר אלונה חשבה שהוא כבר לא מאמן, היה ברור שהוא מאמן טוב, אבל שבפועל
באר שבע הוא הגיע ויכול מאוד להיות שכמו מועדונים מסוימים באירופה שנותנים קרדיט למאמנים גם ברגעים פחות טובים שלהם ונשארים המאמנים להרבה יותר שנים משלוש, ארבע, חמש ואתה יודע, והמועדונים האלה יודעים איך לקצור את הפירות בהמשך יכול להיות שאצלנו גם הייתה צריכה להיות חשיבה כזו בסופו של דבר, בוא, הייתה עונה וחצי לא טובה אבל לא קטסטרופה ברמה של, אתה יודע באר שבע לא באירופה או משהו מהסוג הזה. אז זה צריך להעמיד את הדברים בזה שהן פרופורציות סבירות. לגבי אליניב...
זה מצחיק שאתה מדבר על ירידת ליגה.
הוא נראה לי, נכון לכרגע הוא נראה לי לא מעוניין במשרה מסוימת שלו, כשם שהוא נראה לי לא מעוניין באותה... חצי עונה כשהוא החליף שם את
אני אישית לא מיידיה
והקבוצה נראתה נורא ואיבדה יתרון מול הפועל חיפה וכל מיני דברים מצחיקים כאלה
אני לא אומר מיידיה אבל כן. אני חושב שהאופי שכל כך אהבנו באלניב הכדורגלן זה מה שגורם לזה עכשיו שהוא לא נפרד מתפקידו כי כדורגלן הוא בא לפועל באר שבע לא נעים להגיד שבורה אבל הוא האמין, ואני חושב שהאופי הזה נכון. של לא לוותר ותמיד להאמין, וגם להתרומם אחרי הפסד משפיל של 6-2 בגמר גביע המדינה, אז האופי הזה הוא מה שגורם לזה להאמין שהוא כן יכול להוציא את הספינה, להציל את הספינה, העניין הוא השאלה אם עד כמה זה מחובר למציאות.
יש עניין של אופי ויש עניין של רצון ותשוקה, ואני לא בטוח שהתשוקה שלו כרגע נמצאת במקום הזה, באמת, אולי אני טועה.
אז הוא היה עוזר, אז מה מונע ממנו?
אלי גוטמן וחבר מרעיו אוהבים להגיד שפת הגוף, שפת הגוף שלו לא מרר בעניין בפוזיציה הנוכחית שלו.
אני לא חושב, אני דווקא אהבתי איך שעם כל העצבים וכל האכזבה, הוא הלך לעבר, שחקן, וואלה, זה
לא יודע, זה לא מרגיש לי ככה, ואני גם לא מרגיש שברמה המקצועית הוא נמצא שם, כי באמת אליניב, בן אדם שמבין כדורגל, באמת, יותר מכל האלי גוטמנים שבעולם, ובסופו של דבר, הוא מעלה הרכב, שאתה מסתכל עליו, ואתה אומר, רגע, מי המאמן הזה שחשב שאיזשהו שחקן ייצר עבורו איזשהו גול, יבשל עבורו איזה גול?
אבל עדי, אתה רואה שזה כל הרכב.
מי המאמן הזה שחשב שמישהו מהשחקנים האלה הולך להבקיע בשבילו? ואתה מסתכל, ואתה אומר, וואלה, פועל באר שבע, הקבוצה שנבנתה בצלמו ודמותו של אחד מגדולי החלוצים בבאר שבע, אם לא הגדול שבהם, היא קבוצה שלא יודעת להבקיע גולים, שאין לה מי שיבקיע גולים, שזה בכלל לא קשור למשחק של מביא גולים. אז מה אתם רוצים? אתה יודע, בסופו של דבר הדברים
מתחברים אחד לאחד. לא, אבל אתה מדבר על הרכבים, למה? אתה חושב ש... הרי אנחנו רואים את המחליפים, רואים שהוא מנסה, וזה נראה אותו דבר, ואפילו יותר גרוע, אז כאילו...
יפה, אז אני אומר שאתה מנסה שוב ושוב את אותם דברים, ושוב לתת את הצ'אנס לגיא בדש, שזה לא קורה איתו, ושוב לתת את הצ'אנס לאלון אלמוג, שזה אפילו לא דן ביטון לעניים מרודים. אז מה? לאן זה מוביל? לאן זה ייקח אותך בדיוק?
אתה חושב שמאמן
אחר שעבר... זה מה שפעם נוהגים לקרוא חוף מבטחים במחזור ה-23?
לא חושב שמאמן אחר
ש... לאן זה מוביל את הפועל באר שבע?
אתה באמת חושב שמאמן אחר שיבוא לא יידרש לתת לאלון אלמוג את כל הקרדיט לפחות עד ינואר?
אני לא יודע, שוב, אם אופיר חיים היה פה, אם היה נדרש לדבר הזה, יכול להיות שכן, יכול להיות, הגיוני גם שכן, בעצם זה שהוא
נרכש ולא מעט כסף. אין חלוץ אחר שפוגע, אין, אנחנו רואים את זה, אף אחד לא פוגע.
ואגב, עם כל ההתלהבות מאופיר חיים, וכל הכבוד לו באמת על מה שעשה בנבחרת הנוער, בסופו של דבר, לא צריך לשכוח שאופיר חיים כמאמן מועדונים, הוא לא מאמן מצליח, כן? אין לו איזה שהן קבלות שאתה אומר, וואלה, אני רוצה אותו. אני מאוד רוצה אותו.
גם לברדה לא היו קבלות כשהוא בא לפה. גם לברדה לא היו קבלות כשהוא קיבל את הפועל באר שבע. בוא נגיד שנקודת הפתיחה של אופיר חיים, היא כאילו, מבחינה מקצועית, היא הרבה יותר נוחה. הוא הרבה יותר מנסה.
לא מדויק. אני אומר לך עוד פעם, מאוד מטריד שאופיר חיים בשלב המועדונים של חייו, לא הצליח. ברד בחר העמיד יופי של קבוצה בקריית שמונה, לא לקחה אליפות, ועדיין הייתה קבוצה מצוינת, הייתה קבוצה נהדרת.
אוקיי, אז מה שאתה אומר בעצם, אז אתה מחזק את זה שאין תהליכים עניינים, כי זה לא שבחוץ, באמת יש איזו אופציה טובה.
אני אומר שזו תעלומה בעיקר תעלומה, ואני מאוד 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 מקווה שאנחנו לא נתעורר מאוחר מדי, ונמצא את עצמנו ב... שלהי אפריל מתפללים שהקבוצה הזו לא תרד ליגה.
יניב?
אני חושב שהדיון הזה פופוליסטי, כי אתם מתעסקים כבר איזה 5 דקות באם צריך להיפרד מברדה או לא צריך להיפרד מברדה, אני לא חושב שזאת השאלה בכלל. קודם כל, אני הולך להגיד פה משהו שסותר אחד את השני. מצד אחד, אני חושב שבאר שבע הייתה צריכה להיות במקום הרבה יותר גבוה, כלומר הסגל שלה יותר טוב משל בני רנה, משל הפועל חיפה, כלומר, זה ברור שברדה לא מוציא 100% אפילו מהקבוצה, נכון לעכשיו.
לא ממצא את הפוטנציאל.
לא ממצא את הפוטנציאל, נכון. מצד שני, אני גם לא מסכים איתך, כשאמרת שבקבוצה אחרת, אם לא הייתה מלחמה, ברדה מזמן כבר היה מאבד את המקום שלו. בדרך כלל, המאמן מאבד את המקום שלו, כשהבעלים חושב שהוא נתן לו את כל הכלים, ועם הכלים האלה שהמאמן נכשל. אני לא בטוח שזה המצב של אלונה, אני חושב שאלונה יודעת טוב מאוד, שלא רק שהיא לא נתנה לה את כל הכלים, היא לקחה ממנו המון כלים שהיו לו אפילו בתחילת העונה. זה א', ב', לגבי הנקודה להיפרד מברדה, לא להיפרד מברדה, לפני שאנחנו הולכים לנקודה הזאת, צריך לנתח בכלל מה קורה לקבוצה, כלומר, עושה רושם שמתחילת הפרק, אנחנו בשאלה של, בוא, מי חושב שצריך להיפרד ומי חושב שלא. ואנחנו מתעלמים.
אני אגב זה פופוליסטי, אני לא הבנתי את הקביעה שלך שזה פופוליסטי, מדוע?
אני חושב שזה קצת מוגזם שאתה מדבר על פרופורציות ואתה מדבר על הפועל באר שבע במושגים של ירידת ליגה. בוא, אם היכולת עכשיו, אם היכולת עכשיו,
אבל למה?
כי יש לפחות 4-5 קבוצות.
זה קבוצה שלא מצליחה לייצר גולים. אתה לא מצליח משחקים שבאים לייצר גול, לייצר מצב.
יש עוד 4-5-6 קבוצות בליגה שיותר גרועות מהפועל באר שבע הנוכחית.
נו.
אבל אני חושב שלהם יש, אני חושב שלהם יש את ההבנה שזה המצב.
סבבה.
והם גם לא יססו להחליף מאמן. הם לא יססו להחליף מאמן גם.
עדיין, מאמן לא יכול לעזור יותר מדי לקבוצה כמו חדרה, או לקבוצה כמו הפועל ירושלים, או להפוך, אתה יודע, אם מאמן טוב, שי, אתה על השתק, אם מאמן טוב, כמו זיו אריה, שכולנו, רוב אוהדי הכדורגל בארץ, טיפה תופסים ממנו מאמן רציני, אז עדיין הפועל ירושלים נמצאת איפה שהיא, אז תחשוב שהיא תחליף מאמן, ויהיה מאמן פחות טוב, איפה תהיה. והסגלים של חדרה, רעננה, של הפועל ירושלים, של כל הקבוצות האלה, הם לא פתאום יביאו ליגיונרים וישתפרו.
יניב, אבל עם כל הכבוד, אנחנו ראינו כבר שמאמנים מוחלפים, וזה עושה שינוי בהפועל באר שבע. שני הגביעים האחרונים שהיו לך, אם יש בן אדם אחד שבסוף אותנו אתה אומר לך, שאם היינו משאירים את המאמנת ברק בחר, או את רוני לוי, אם היינו עדיין זוכים בגבי, הם היו חותמים לך שאין מצב. ווואלה, המהלך הזה הציל את העונה, ונתן גם לעונה שאחרי זה בוסט מאוד משמעותי. כנראה שהגלגל בהפועל באר שבע הנוכחית הוא שמאמן לא יכול להישאר פה יותר משנתיים. אני מזכיר, פתיחת העונה הכי דומה לזה, הייתה בעונת 2021. אז הפועל באר שבע עם יוסי אבוקסיס, אחרי שזכה בגבי, היו לקבוצה 8 נקודות אחרי 8 מחזורים, כמו הפעם. אני מזכיר, גם אז זאת הייתה עונה בלי קהל, עונת קורונה. אלונה הצהירה כבר בסוף העונה שלפני, שהיא רוצה לעזוב, והמועדון עובד בסוג של תקציב מינימלי. ולמרות זאת, יוסי אבוקסיס, היה לו מה שנקרא עוד משהו מאוד טוב להאחז בו, שהוא הצליח להוביל את הפועל באר שבע לעלייה לליגה האירופית. אז אבוקסיס שרד עד ינואר, ובסופו של דבר הוא זה שעזב, אחרי שלטענתו הוא לא קיבל גיבוי מאלונה. ווואלה, אחרי שעזב ראינו את הקבוצה נראית הרבה יותר טוב. זה הספיק אומנם רק למקום הרביעי ולהגיע לאירופה ממש בשיניים, בחסד ולא בזכות, אבל עדיין, ובקצב הזה, נראה שהפועל באר שבע גם תאבד את הסיכוי להגיע לאירופה. להגיד לך שאירופה זה הדבר הכי חשוב בעולם, בטח שאנחנו לא יודעים בכלל אם יהיה אפשר לקיים משחקים בארץ בעונה הבאה. לא, אבל עדיין, זה משהו שהמועדון, בעשר שנים האחרונות אני חושב, ייצר לעצמו איזושהי מסורת, וחבל לאבד את המסורת הזאת.
תגיד שי, מישהו פה בטוח שיוסי אבוקסיס לא היה מגיע לאירופה, גם אם הוא לא היה מוחלף?
יוסי אבוקסיס בתקופה האחרונה שלו, הקבוצה נראתה רע, בערך כמו הקבוצה עכשיו של אלניב ברדה.
גם אצל רוני לוי.
גם הקבוצה של רוני לוי נראתה רע, בערך כמו הקבוצה של אלניב ברדה. גם ברק בחר, הקבוצה שלו נראתה רע. ווואלה, שלושה הפסדים רצופים, אולי אני טועה? לא זכור לי. ושוב, איזה הפסדים?
2012.
סבבה, זה באמת עידן אחר שהפועל באר שבע היא קבוצה תחתית, אוקיי?
מותר להפסיד.
אוקיי, אז סול, אז מה אתה אומר בעצם? ברדה כן צריך להישאר בתפקידו?
א', לדעתי כן.
ומה צריך לעשות? איך מוציאים את העגלה הזאת מהבוץ?
קודם כל ברדה הוא אחד שיש לו, לדעתי לפחות, יש לו מודעות עצמית.
וואו, מה זה לא? מה זה לא בשבועות האחרונים?
יש הבדל בין מה שהוא אומר כלפי חוץ לבין מה שברדה מרגיש. אני לא בטוח שמה שהוא אומר זה באמת מה שהוא מרגיש.
סבבה, אז אם הוא אחד בפה, אחד בלב, אני לא, כאילו, אני לא רוצה שאומר הכל בשביל ככה.
אני מדבר על מודעות עצמית. מודעות עצמית בוודאות יש לו, לעומת הרבה, רוני לוי למשל, רוני לוי תמיד חשב שהוא המאמן הכי טוב בארץ, שתמיד הוא משחק התקפי, ותמיד מה שכותבים עליו לא נכון, ברדה לעומת זאת, כמה שהוא אומר שלא, הוא קשוב לתקשורת, הוא קשוב לעדים, וגם אם לא, יש לו את היועצים הקרובים שלו, וגם אלה שלא נחשבים היועצים הקרובים שלו, אבל תמיד דואגים לשתף אותו במה הוא עשה, אבל לא בסדר, ואיך הוא צריך להשתפר.
זאת בדיוק הבעיה שאני לא חושב. אני לא חושב שבסביבתו של ברדה יותר מדי עוטפת באנשים שאוהבים אותו על באמת, אבל שלא מסוגלים להגיד לו את האמת. והאמת, שהקבוצה תחתיו היא על הפנים, ויש לו חלק משמעותי בזה, והוא לא מצליח
להוציא את הגמרי. אני לא מנקה אותו, שתבין, אני לא מנקה אותו, אני לא חושב, אני חושב, אתה יודע מה, 60% מהמצב של הקבוצה, נכון לעכשיו זה ברדה, כי בסוף הוא בוחר את ההרכיב. 40%
הוא בחר את הסגל גם.
את הסגל הוא לא בחר, הוא לא בחר לשחרר את ספורי, הוא לא בחר לשחרר
את... הוא בחר להביא את פטרסון ולא את הוואמסי. זה הוא אמר לי.
בסדר, זה תמיד הוא אמר, גם לי הוא אמר שהרבה דברים שהתבררו כלא נכונים, כי בסוף הוא צריך להגן על המערכת, הוא לא יגיד לך, תשמע, זה אלונה, זה לא אני, והוא לא יגיד לך, זה השחקן שהנחיתו לי וזה לא אני. אבל בסופו של דבר, כולנו מכירים את ברדה, ברדה יושב בבית ושומע, קורא, מאזין, ורואה שבשני המשחקים האחרונים, הוא פתח עם שלושה קשרים אחוריים, לדוגמה. וציפה שיהיה לו איזה שהם מצבים ליד השאר, וזה לא הולך
ביחד. למה שני משחקים ולא שלושה?
במשחק, באחד המשחקים גורדנה פתח, לא?
אבל גורדנה הוא גם קשר אחורי, זה
שהוא... לא, אבל יכול... הוא קשר יצירתי, זה לא אותו
מה
דבר.
מה זה יצירתי? קשר יצירתי, מתי הוא שם לך גול או בישל גול? בוא.
לא גול, הוא משחק אבל לעומק, בדרך כלל הוא גם משחרר
מההגנה. הוא כביכול משחק לעומק, אולי גורדנה בסדר, בסיום משחק כביכול. לעומק.
בסדר, אתה לא יכול להשוות את שמיר, את אליאס ואת בריירו, ששלושתם ביחד לא יכולים לעשות שני בישולים בעונה.
הם התפקיד שלו... תסתכל עכשיו, תוסיף לרשימה את פוקו, את אליאס. שוב, פוקו, אליאס, גורדנה, שמיר, לא יודע אם שכחתי עוד מישהו, אלה שחקנים. מסכים, סבבה. שיכולים לסיים את העונה הזאת כולם ביחד? אולי עם שלושה בישולים ושלושה שערים, כולם ביחד.
אבל זאת הביקורת בעצם. עכשיו, אני בטוח שאליניב ער לביקורת, הוא ער לתוצאות של מה שקרה מההחלטות שהוא עשה, ומכאן מה שנשאר לו זה רק לתקן. עכשיו, א' מותר להפסיד, ב' תוסיף לזה גם את העניין של עוד פעם אבו עביד מגן ימני, מצד שני אתה יכול להגיד מה יש לו חוץ מאבו עביד, כי הוא לא מאמין בפליטים.
אני אומר עם אבו עביד... מגן אם אני, למה לא לתת לסטויאנוב להיות קשר, ולא ללכת שוב עם גיא בדש, שלא נותן כלום. נכון. וגם ספר הוא לא נותן כלום, עם כל הכבוד.
אבל זאת הנקודה השלישית שלי, כאילו עד עכשיו דיברנו על ברדה, אני הזכרתי קצת את אלונה, איפה האשמה של השחקנים פה? כאילו, בסופו של דבר, אתה יודע, אתה דיברת על מיגל ויטור, אני לא מסכים איתך, אני חושב שהיחיד בעונה הזאת, שהוא נקודת אור, זה אליאסי. אני לא חושב שויטור הגיע לעונה הזאת.
אבל מה אתה חושב על זה שממשחק למשחק זה נראה יותר גרוע?
זה אמור להיראות יותר גרוע ממשחק למשחק, כי ככל שאתה משחק ככה ומתחיל להפסיד, אתה מאבד את הביטחון, אתה מאבד את הביטחון.
אז איך נמצא מזה?
משנים הכל, המילה הקונספציה...
מה זה משנים הכל? אתה לא יכול להחליף את כל השחקנים, אתה יכול להחליף את המאמן.
לא, אתה לא צריך להחליף את השחקנים, אתה צריך להחליף את הגישה שלך. אם הקישור הזה לא מייצר לך מצבים, אם אתה הולך על הגנה ולגנוב גול, כי תמיד טענת שבאר שבע שווה גול בכל משחק, אז וואלה, עם הקישור הזה, באר שבע לא שווה גול בכל משחק, אז אתה משנה. במקום לאמר על הגנה, תאמר על
התקפה. מי שחקני הקישור המרכזי בסגל שיכולים לתת לך גולים?
גורדנה כן יכול לתת לך
אבל גולים. אבל הוא משחק ולא נותן כלום.
הוא לא משחק, בזמן האחרון נכנס...
הוא משחק.
סבבה.
נגד בני סכנין לדעתי הוא פתח.
דיברנו שנתיים על בריירו, היו לו שנתיים יפות, וואלה.
הייתה לו עונה אחת מדהימה מבחינת שערים, עונה שלא קשורה לקריירה.
אני לא סופר את השערים שלו, השערים שלו היו בונוס. באותה עונה
הוא היה בכל מקום. הוא לא שחקן שייתן לך גולים.
נכון, אני לא מחפש שחקן שייתן גולים, אני מחפש איזון בקבוצה. בסופו של דבר, במשחק האחרון מול נתניה, עלית עם, בוא נגיד מתוך 10 שחקני שדה, עלית בערך עם 6-7 שחקנים עם אוריינטציה הגנתית. ואחרים לא בכושר, או שלא נתנו גול כבר...
אבל ככה הפועל באר שבע היא נבנתה, זאת השיטה, אם יש לך ארבעה שחקני הגנה, ועוד שלושה שחקני קישור מרכזי, ש...
אז אני
לא רוצה להתלהם שהם לא פקטור בהתקפה, אז כל הקונספציה קרסה.
זהו, זה
בעצם שאמרתי. ואין לך כרגע שחקנים אחרים כדי לשים...
אבל יש לך, תשנה.
אני מסכים אחד שסטויאנוב אולי הוא כן, אבל אתה יודע, זה...
סטויאנוב, אלמוג, תרד מהרעיון שהוא חלוץ, הוא לא חלוץ.
אז מי כן יהיה חלוץ?
תשאיר אותו באגף.
אז מי יהיה חלוץ?
דיברתי בפרק הקודם על זה שלא הגיוני שבדש משחק אחד הוא שחקן הרכב, הוא לא פוגע, במשחק השני הוא אפילו לא מקבל דקות, כשאתה צריך אותו בשביל גול, ובמשחק השלישי עוד פעם שחקן הרכב. גנח פתאום לא מקבל דקות.
לא, זה היה ברור שהכי קל ליפול על הבאר שבעי הצעיר. גנח, הוא פתח נגד חיפה, שותף נגד סכנין, ולא שותף כלל נגד
נזר. אבל אתה הולך על הבאר שבעי, בדש לא באר שבעי, משחק
שעבר. לא, אני הולך על הבאר שבעי, ברדה הולך על הבאר שבעי.
לא, אבל משחק שעבר הוא נפל על בדש, הוא לא באר שבעי. אתה תמיד תראה את זה, אבל פה זה לא הפואנטה. הפואנטה שאין
יקרה. בוא לא נשכח שחייב לעשות גם איזושהי רוטציה עם כל כך הרבה משחקים, אבל גם זה נראה קצת לא ברור, כי אם עושים רוטציה, לופז ומיגל ויטור הראשונים שצריכים לנוח, והנה, שילמנו את המחיר עם לופז.
למה? אתם אמרתם שמיגל ויטור, שהראל שלום הוא שחקן לגיטימי, לא?
א' כל, מי שאמר את זה, זה מי שהביא אותו כנראה להפועל באר שבע וחשב את זה. אני חושב שממה שהספקתי לראות, הוא יותר טוב מאביב סולומון, שהיה פה בעונה שעברה.
שסיים עוד פעם את העונה.
סיים את העונה, מסכן. וואלה, שוב, זה לא אני הבאתי ואמרתי, המטרה שלי שבכל עמדה התחרו שני שחקנים כמעט באותה רמה. אז וואלה.
תרד לסוף דעתי.
מה יגידך באופן אישי, וואלה, כואב לי על הראל שלום. מה אתה אומר, מסוף דעתך?
עזוב רגע נקודתי. סוף דעתי, אותם שחקנים, תשנה את המערך, תשנה את הזה, במקום לשחק חלוץ אחד, תשחק שני חלוצים, תשחק שלושה בלמים בהתקפי, יש לך את עומר חמד, יש לך את טורג'מן, יש לך את אילון אלמוג, יש לך את גנח.
שכולם בכושר רע.
בסדר, אבל זה לא בטוח הכושר הרע, כמו שזה ביטחון, כמו שזה מערך שלא מתאים לשחקנים.
אם כולם ביחד בכושר רע, זה אומר שהבעיה היא לא אינדיבידואלית.
סבבה, אבל תשנה, במקום לעלות עוד פעם עם אבו עביד ועם אותה הגנה.
לא עלה עוד פעם עם אבו עביד, אבו עביד פעם אחת על הבלם, פעם אחת לא שותף, פעם שנייה על המגן. הוא כאילו מנסה, אבל לא באמת יוצא מהתבנית. זה אני חושב למה שאתה...
אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
אוקיי.
תשחק, תבנית התקפית, תזרוק, אתה יודע...
גם החילופים שלו תוך כדי משחק זה שחקן על שחקן, עמדה על עמדה, זה לא שינוי מהותיים.
אתה זוכר?
אין פה מעברי שיטות.
פעם היה לנו גילי ננדאו, אתה זוכר?
כן.
הייתה תקופה שהקבוצה הייתה במשבר, או שלא שיחקה טוב, לא הצליחה לנצח, פתאום הוא התחיל לפתוח במערך של חמישה חלוצים, כאילו שחלוצים ששיחקו גם שחקנים, התחילו להפקיע כל משחק, הוא זרק הכל להתקפה, כאילו, מה יש לו להפסיד? אז גם כשהם ספגו שניים, הפקיעו ארבע. למה לא לנסות את זה? מקסימום, אז קבוצה כמו סכנין תוכל להפקיע לך אחד, שניים, אז אתה תפקיע שלוש.
יש עוד משהו שאתם רוצים להגיד בנוגע למשחק עצמו, נגד נתניה, אני מזכיר, זה היה כל כך עולב, שההזדמנות הראשונה, שהיא לא מנבדל, הגיעה בדקה 90 ומשהו. ושוב, נתניה, אחת הקבוצות הכי גרועות בליגה, הכי לא טובות בליגה.
אגב, יש שם שאתם בכלל לא הזכרתם, שאמור להיות שם מרכזי בהפועל באר שבע.
אמרן נולד?
הוא לא קיבל בכלל עד עכשיו כלום. אמרן, מה איתו? מה איתו? מדובר בתייר או שיש שם...
לא יודע, בן אדם פתאום משחק 20 דקות נגד סכנין, ואחרי זה לא משחק דקה? משהו מוזר, מה אני אגיד לכם? לא ברור. תעלומה. עוד תעלומה.
ואגב, רותם חתואל עדיין פצוע?
הוא עלה דקה 90.
אז בגלל זה אני מנסה להבין, הוא עדיין פצוע? למה הוא לא מקבל דקות?
למה הוא קיבל דקות שהוא לא פצוע לפני הפציעה?
כי הוא פשוט רע. לא, הוא גם רע.
אוקיי.
איך תחזור?
חתואל לא שחקן כדורגל כבר. נגמר.
לא יודע, הוא שחקן, הוא בתקופה רע, כמו כל שחקני הפועל באר שבע.
אבל מבחינת ברדה היה שחקן מחליף גם לפני זה. אל תשכחו את זה.
כן, אבל מה שאני רוצה להגיד זה, איך אתה תיתן לו לצאת מהתקופה הרעה הזו, אם לא תיתן לו דקות. זה לא שמישהו מחליף נותנים כדורגל מדהים.
כן, אבל היום הפרוספקט זה אלון אלמוג, צריך לתת לו את כל הדקות בהתקפה, כי הוא הגיע ממכבי תל אביב, כי אלון הביא אותו ממכבי תל אביב,
לא, אז זה מה שאני לא צריך להבין, למה לצורך הספר מקבל דקות, ולמה אלמוג, ולמה בדש, למה חתואל לא מקבל דקות אם כבר, מה הסיפור שם?
אחד הדברים שרציתי להגיד ושכחתי בהתחלה, זה שעם כל הכבוד ועם היכולת הגרועה ועם הכל, בסוף ברדה לא אשם שטורג'מן מחמיץ לבד מול שוער אפילו לא למסגרת.
כן, אבל הוא אשם בזה שזאת ההזדמנות הראשונה של הקבוצה שלו בדקה 90 ומשהו.
מסכים, אבל עדיין.
הוא אשם בזה שהקבוצה שלו
עשה
החמצה כזאת והתקפה אחרי סופי שער, שזה קרה לה בדיוק
בשביל שבועיים. אבל יש לי משהו אחר להגיד בכלל לגבי טורג'מן. ברדה לא אשם בזה שהוא מחמיץ, אבל הוא כן אשם בלהביא אותו לקבוצה. למה הפועל באר שבע בכלל צריכה להכיל היום מישהו כמו אלון תורג'מן? למה אלון תורג'מן צריך להיות בשלב הזה בקריירה שלו? בקבוצה
כאילו שלא למדנו, הרי זה עדן בן בסט 2. זה בדיוק עדן בן בסט 2, אז...
הלוואי שזה עדן בן בסט 2, הלוואי שהוא היה מגיע אחרי עונה נפלאה בהפועל חיפה. הרי גם בהפועל חיפה הוא לא היה נפלא, אז מה הסיפור?
יכול להיות שבעונה שעברה תורג'מן היה מסיים עם יותר מ-10 שערים? בבאר שבע, אני מתכוון, אם הוא היה בבאר שבע.
לא יודע, אנחנו לא יודעים. ותראה גם איך הפועל חיפה, מסדר את יפה בלעדיו. יש עוד משהו בנוגע למשחק עצמו, שאפשר להתקדם?
אפשר להתקדם,
רצו. משחק הבא נגד, שנייה, בפרק שעבר, אתם זוכרים, זרקתי את זה שכנראה, כאילו נראה שהפתרון יהיה אור דדיה, בינואר, וכאן זה כבר התחיל להיות מפורסם באתרים, וואלה, אני מקווה בשבילו, ואך ורק בשבילו שזה לא יקרה. כי מי שהקיא אותו מהמועדון, מגיע לו להתחרבש עם עמדת המגן הימני, ולסבול מעמדת המגן הימני, וזה מה שקורה היום בהפועל באר שבע. והנה, כבר יש אוהדים, מה דדיה, מה דדיה, ודדיה גם התווית שלא שיחק דקה אפילו בסקוטלנד, לבוא לבאר שבע, זה ייגמר רע, רע מאוד, הלוואי שהוא לא יחזור, כי בהפועל באר שבע כבר לא יכול להצליח. מכבי פתח תקווה? זה יהיה קרש ההצלה של אלניב ברדה, כי אני מזכיר, משחק שאחרי זה, מכבי תל אביב באה לטרנר. אנחנו זוכרים מה קרה בפעם הקודמת, שמכבי תל אביב הגיעה. אז מה אתם אומרים?
זה משנה.
מה הכוונה זה משנה?
כשבאר שבע הייתה מועמדת לאליפות, קיבלת שישייה.
לא, אנחנו עוד, אבל אני אומר שההזדמנות האחרונה זה מכבי פתח תקווה. אגב, קבוצה עם 4 נקודות יותר מהפועל באר שבע.
שנמצאת גם בתקופה רעה מאוד.
גם נתניה. אתה יודע, אני מתאר לעצמי שאם יש פודקאסט של מכבי פתח תקווה, וואלה, זה יהיה מגניב אם יש להם פודקאסט.
אם יש להם פודקאסט, כל הפאנל זה אוהדים.
כן, אז יש מצב שהם אומרים, וואלה, הנה, הזדמנות שלנו לנצח, זה את באר שבע. אם יש לנו הזדמנות לנצח, זה במשחק הזה. שזה בדיוק מה שאנחנו...
אתה טועה ומטעה.
אוקיי.
כי אם יש להם מועדים כמוך, אז הם אומרים כל משחק אנחנו מפסידים.
אני עיתונאי סור. הייתי אוהד. היום אני על תקן עיתונאי. טוב, חברים, לצערנו, בגלל שאייל הוא מנותק מסיבותיו האובייקטיביות והנכונות, הכל בסדר, ואני סוג של אין לי ראש כרגע לכדורגל, אז בטח ובטח לצערי לכדורסל, אז לא צפיתי, אבל לפחות... משמחת ומודדת את הידיעה שהפועל באר שבע בניגוד הכדורגל הצליחו לייצר ניצחון ראשון בתקופה האחרונה, להם זה ניצחון ראשון העונה בכלל, 90-76 על נס ציונה בקונחייה, רון ציפר עם 14 נקודות ואיירה לין, מקווה שהוא מנכון את השם שלו, הובילו אותה עם 15, הובילו אותה קלעים, הלוואי שנראה המשכיות לתוצאות האלה, אבל בהחלט זה מעודד כי ראיתי כבר הרבה סרטים שחורים רצים במוחי, זה מוביל אותי כבר לאימורים, יניב, מה מצבנו?
מצבנו טוב, מצבכם פחות.
כן, ברור לנו. אז תעדכן.
מסתבר שרק אני מבין כדורסל בפאנל הזה, במיוחד שאייל לא משתתף, אז אני היחיד שחשבתי שבאר שבע תנצח ופגעתי גם בבול. בכדורגל פחות, אתם שניכם, אתה ועדי, הכוונה, צדקתם שנתניה תנצח, רק לא בתוצאה. אז יוצא ש-11 לי, 8 לשי, 8 לעדי, וליאל יש 4 בינתיים, כמו שהוא אוהב, בלי נקודות.
טוב, נעשה לפי הסדר הכרונולוגי של המשחקים, ביום חמישי, היום שהפרק הזה עולה בעצם, 6:30 בחולון נגד הפועל חולון, אני אומר הפסד גדול לבאר שבע, כדורסל כמובן.
הפסד בינוני.
הפסד בינוני, עדי?
הפסד קטן.
הפסד קטן. ביום שבת, הפועל באר שבע בכדורגל, כמו שאמרנו אולי הזדמנות האחרונה, בחוץ נגד מכבי פתח תקווה, 6:00 במושבה.
מה אתה אומר?
מה אני אומר? אני אומר 0-0.
אני אומר 2-0 באר שבע.
2-1 מכבי פתח תקווה.
יאללה, אתה רוצה להמר? אמרת בזה? לא, לא אמרת. אוקיי, בסדר. אז האמור שלי שיהיה לי שער עם 4 נקודות בשבוע הבא. טוב, יש עוד משחק ביום ראשון, 8:30, שוב כדורסל, שוב בחוץ, הפעם נגד אליצור קריית אתא, ופה אני נותן קרדיט לבאר שבע עם ניצחון קטן.
ניצחון בינוני.
עדי?
ניצחון קטן.
טוב, תודה רבה חברים, תודה רבה לכם המאזינים, מקווה לימים טובים יותר לכולנו, ביי ביי.